חבר'ה. עקיבא צדוק בן
דוד שלמה.
וגם אילו נשמת אבא
שלי. זמן זבולון.
זמן זבולון.
בן משה הלל.
בן משה הלל. אילו נשמת. גם אילו נשמת ברטה בעצמנו. טוב. אני לא יודע, קצת לפני... אנחנו... הנושא של המזמור הזה הוא שירה, ולפני 30, אבל בסדר, בכל אופן. אפשר... אני חושב שהכל זה שירה אחת גדולה. אנחנו גם לפני שבת שירה, לפני שירת הים, ומפטירים את שירת דבורה, ובשביעי של פסח עם שירת הים מפטירים את שירת דוד, אז אנחנו ככה בתוך ה... בתוך, כן, בתוך השירה הזאת, מסתבר ששירה היא לא תמיד פשוטה. זה לא תמיד הולך בקלות וככה, הכל עם מנגינות שמחות, אבל זה עדיין שירה. אז אני רוצה שאנחנו נלמד את מזמור י' ח', כשמזמור י' ח' בעצם חוזר על עצמו עוד פעם אחת בסוף ספר שמואל ב'. שם זה גם כן כתוב עם כמה שינויים קטנים, אבל אנחנו נקרא קודם כל את המזמור מבפנים, מזמור י' ח', וכיוון שזה מזמור שהוא קצת ארוך, אז בזמן שאנחנו נקרא כבר נסביר לפחות בצורה פשוטה, ומזה אנחנו נתקדם. בואו מזמור י' ח', למנצח לעבד השם לדוד, אשר דיבר להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. זאת שירה שדוד המלך שר ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. והמפרשים כאן אומרים שההשוואה הזאת בין כף כל אויביו מצד אחד לבין יד שאול מהצד השני מראה שבעצם הם היו שקולים אחד כנגד השני. מתי דוד המלך כתב את זה? הרד"ק כותב, הבאתי לכם את זה בדף המקורות, הרד"ק כותב שאת השירה הזאת דוד המלך כתב בסוף ימיו. ממש בסוף ימיו, זה גם מתאים למיקום בסוף ספר שמואל, ממש ככה, הרי תחילת ספר מלכים זה כבר המעבר בין דוד לשלמה, הנאום של דוד לקראת הפטירה שלו. אז הרד"ק פה אומר, וזאת השירה חיבר אותה בסוף ימיו כשהניח השם לו מכל אויביו. כאילו זה פרספקטיבה על כל החיים, זה כבר משהו אחר. ויאמר, ארחמך השם חזקי. ארחמך מלשון רחימו, רחמים, אהבה, כן, אני אוהב אותך, אוהב אותך, או אולי אהיב אותך על אחרים. השם חזקי, השם שמחזק אותי, השם סלעי ומצודתי, סלע מצודה גם כן עניין של כוח, עניין חוזק, ומפלטי, מי שמפלט אותי, מפלט אותי הכוונה היא מוציא אותי מתוך הצרות, ומפלטי, אילי צורי אחסה בו, עוד פעם, צורי אחסה בו הכוונה היא, תודה רבה, צורי אחסה בו הכוונה היא, צור זה מלשון כוח גם כן, זה עוד ביטוי כמו סלע, אחסה בו שאני חוסה בצל שלו, אני נמצא תחת ההשגחה שלו. מגיני וקרן ישעי מסגבי, מהולל אקרא השם ומן אויביי יבשע. אני מהלל את הקדוש ברוך הוא, מהולל אקרא השם ומן אויביי יבשע, אני ניצול מהאויבים שלי. אפפוני חבלי מוות ונחלי בליעל יבעתוני. אז חבלי מוות, הכוונה היא להם כל מיני צרות, כל מיני צרות של מוות, כל מיני אויבים. יש משהו, תודה. תודה רבה. תודה. בכל אופן, אפפוני חבלי מוות ונחלי בליעל יבעתוני. נחלי בליעל זה כמו נחלים, כן? נחל, ריברס של רשע. בליעל זה רשע. יבעתוני, הפחידו אותי. חבלי שאול סבבוני, קדמוני מוקשי מוות. חבלי שאול, שאול זה מוות, גיהינום, כן? סבבוני, הקיפו אותי, קדמוני מוקשי מוות, כל מיני מכשולים של מוות, מקדמים אותי ורוצים להכשיל אותי בהם. בצר לי אקרא השם ואל אלוקי אשביה. מרוב שצר לי, קשה לי, אני קורא להשם, ואל אלוקיי אשווה, אני מתפלל אליו, צועק אליו, ישמע מהיכלו קולי, ושבעתי לפניו תבוא ואוזניו. בסדר? הקדוש ברוך הוא כביכול מההיכל שלו, מהארמון שלו, שומע את כל התפילה שלי, ושבעתי לפניו תבוא באוזניו. כמו שאתם רואות, יש הרבה הקבלות, הרבה חזרות על, על, על ביטויים, רק בצורות קצת שונות. זאת שירה, זה העניין של שירה. ותגעש ותרעש הארץ, ומוסדי הרים ירגזו, ויתגעשו כי חרה לו. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא שומע את זה, כועס, וכשהקדוש ברוך הוא כועס, אז העולם רועד, כן? הארץ רועדת, רועשת. מוסדי הרים, מוסדי הרים הכוונה היא היסודות של ההרים, ירגזו, הם רועדים, והתגעשו כי חרה לו, כמו הר געש, איך אומרים הר געש? וולקן, נכון. אז כמו הר געש, שזה ככה הכל מתפרץ, עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו, כן? כביכול יש שם עשן ואש, גחלים, קיצור, הקדוש ברוך הוא כועס על הצרות האלה שעושים לדוד המלך. וית שמיים וירד וערפל תחת רגליו. הקדוש ברוך הוא כאילו יורד למטה מהשמיים, פסוק י' מזמור י' ח'. וית שמיים וירד וערפל תחת רגליו, כאילו הקדוש ברוך הוא רוכב על ענן, רוכב על ערפל. וירכב על כרוב ויעוף, וידה על כנפי רוח. כן, וידע זה מלשון לדעות, לדעות זה כמו לעוף, כן? אז הקדוש ברוך הוא אף ככה מלמעלה, ישת חושך סתרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים עבי שחקים. אני לא אסביר פה כל מילה, אבל הכוונה היא שמסביב לקדוש ברוך הוא, כן, כשהמלך, מלך מלכי המלכים, יורד מן השמיים, אז מסביב יש חושך, עננים, יש, בקיצור, זה הופעה ככה מאוד, מאוד מרשימה, מאוד מפחידה גם. מנוגה נגדו אביו עברו ברד ונחלי אש. מה? סליחה, ברד וגחלי אש, נכון? אז יש שם גם חשכת מים, אבי שחקים, גם ברד וגחלי אש. כל הדברים האלה בזמן ההתגלות מזכיר לנו קצת את מכת הברד. וירעם בשמיים שם ועליון ייתן קולו ברד וגחלי אש. אז יש לנו פה גם את הברקים, נכון? ברד וגחלי אש, וגם את הרעמים. וירעם בשמיים השם, וישלח חיציו ויפיצם, וברקים רב ויהומם. הקדוש ברוך הוא כאילו מלמעלה שולח חיצים ומפיץ את האויבים, כן, הורג את המפיץ את האויבים, מפזר אותם, וברקים רב ויהומם. ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך השם מנשמת רוח אפיך. ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך השם, זאת אומרת שהאפיקי מים, זאת אומרת הנחלים או הימים, הם מתגלים.
עולים על גדותיהם?
מה? עולים, לא, הפוך. ויראו אפיקי מים, זאת אומרת שהיבשה מתגלה. היבשה מתגלה, רש"י פה כותב שלפי פירוש אחד, שזה רומז לקריאת ים סוף. בסדר? הקדוש ברוך הוא גוער בהם, ואז המים זזים לשני הצדדים, והיבשה מתגלה. ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל, היסודות של העולם מתגלים. ולמה הם מתגלים? בגלל שהמים זזו הצידה. מגערתך השם מנשמת רוח אפיך.
כל זה בגלל
ש
ידע מלך אמר שיש לו אויבים והשם צריך להציל אותו?
כן, אז איך זה קשור לקריאת ים סוף? את שואלת שאלה טובה. זה מה שאת שואלת?
גם, אבל כל התיאור.
כן, 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 זה כל התיאור.
אז
בהתחלה
חשבתי שאני נשמע פה כועס על דוד.
לא.
שהוא איכשהו
ראיז,
לא יודעת להגיד
משהו, לא, 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 ממש לא, ממש לא. לא, הקדוש ברוך הוא כועס על האויבים. עוד מעט דוד המלך גם הסביר למה. כן. בסדר? ישלח ממרום ייקחני. זוכרים? הקדוש ברוך הוא עוד שם למעלה על הערפל, והקדוש ברוך הוא שולח יד ממרום ולוקח את דוד המלך. ימשני ממים רבים, מזכיר לנו את משה, נכון? ימשני ממים רבים, הקדוש ברוך הוא מושה אותו, מוציא אותו, את דוד, ממים רבים. יצילני מאויבי אז ומשונאי כי אמצו ממני. השם מציל אותו מהאויב החזק שלו, אויבי אז ומשונאי כי אמצו ממני. זאת אומרת, מדובר על שונאים כאלה שהם חזקים יותר מדוד המלך, והקדוש ברוך הוא פשוט מוציא אותו ככה ו... מציל אותו. יקדמוני ביום עידי ויהי השם למשען לי. יום עידי זה יום הנפילה שלי, יום הצרה שלי, והם מקדמים אותי, זאת אומרת הם ככה הם מנסים לתפוס אותי, מנסים ללכוד אותי, מנסים להקדים אותי, והקדוש ברוך הוא מציל אותי, והיא השם למשען לי, אני נשען על הקדוש ברוך הוא, נתמך בו, ויוציאני למרחב, יחלצני כי חפץ בי. הקדוש ברוך הוא מוציא אותי למרחב, לחופש, מחלץ אותי מהצרה, כי חפץ בי, בגלל שהקדוש ברוך הוא חפץ בי. ולמה הקדוש ברוך הוא חפץ בי? אז הנה דוד המלך מסביר, מאוד פשוט. יגמלני השם כצדקי, כבור ידי ישיב לי. כן? הקדוש ברוך הוא גומל איתי מידה כנגד מידה כצדקי. אני מתנהג בצדק, והקדוש ברוך הוא משיב לי כצדקי. כבור ידי ישיב לי. בור ידי, הכוונה היא נקיות הידיים. בורית זה סבון. בורית זה סבון. אז כמו למשל נקי חפיים ובר לבב, נכון? מה זה בר לבב? בר לבב הכוונה היא מי שהלב שלו הוא נקי, ברה כחמה, טהורה, כמו נקייה, כמו השמש. אז זה הכוונה פה, כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוקיי, כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא אסיר מני. אני שומר את דרכי השם, אני לא מרשיע, כל משפטיו לנגדי, חוקותיו לא אסיר מני, תמיד אני מקיים את המצוות, ואהי תמים עמו, ואשתמר מאבוני, אני נזהר מלעשות אבונות, וישב השם לי כצדקי, כבור ידי לנגד עיניו. בסדר? עוד פעם חוזר, פסוק כ"א חוזר על עצמו עוד פעם, בצורה קצת שונה בפסוק כ"ה, נכון? יגמלני השם כצדקי, כבור ידי ישיב לי, והנה פסוק כ"ה, וישב השם לי כצדקי, כבור ידי לנגד עיניו. אם חסיד, תתחסד, אם גבר תמים, תתמם, אם נבר, תתברר, ואם עיקש, תתפתל. זאת אומרת, דוד המלך אומר, אתה ריבונו של עולם מתנהג לכל אחד לפי הדרך שלו, מידה כנגד מידה. אם חסיד, אדם שמתנהג בחסד, תתחסד. אם גבר תמים, אדם תמים, כמו שאני אמרתי פה, והיה תמים עמו, אז תתמם, אתה מתנהג איתו בתמימות. מהצד השני, אם נבר תתברר, נבר זה אחד שהוא נבר ונבל, אלה שתי מילים שהן דומות. אחת לשנייה, אדם שהוא לא איש אמת, אדם של שקר, ואם עיקש, אדם שהוא עקום, אדם שהוא עקום, שהוא לא ישר, תתפתל. כי אתה עם עני תושיע, ועיניים רמות תשפיל, את האנשי הגאווה אתה משפיל, ואת העם העני, העם השפל, תושיע, תרים אותם, כי אתה תאיר, זאת אומרת, אתה גם מרומם ואתה גם משפיל, כי אתה תאיר נערי, השם אלוקי יגיע חושקי. הפסוק הזה עוד מעט אנחנו נגיע אליו. אני רוצה שנייה לדלג עליו ואז אנחנו נחזור אליו. נעבור לפסוק למד. כי בך ערוץ גדוד ובאלוקי אדלג שור. עכשיו פה בעצם דוד המלך מתחיל לדבר עוד פעם על הצלחות שהיו לו. נכון? כי בך ערוץ גדוד ובאלוקי אדלג שור. זאת אומרת, דוד המלך רץ במלחמה עם הגדוד שלו והוא מצליח. הוא מצליח. ובאלוקי אדלג שור. אדלג שור, מה? למה עם שאול המלך? שמה? דילוג. כן, בכור שורו הדר לו, נכון, נכון, נכון. גם בנות צעדה לאישור, זה באמת, זה התכוונת, זה אצל יוסף.
כן.
נכון, אז הבנתי, עכשיו הבנתי. אוקיי, כן. אז הדלג שור זאת אומרת שדוד המלך מדלג על החומה. הוא מדלג על החומה, היה שם, יש פה רשי מביא כשבאו להילחם על יבוס, על ירושלים, ואז יואב קפץ החומה עם חכת, ודוד המלך התפלל, אמר, אני לא יכול לקפוץ בדרך הזאת, אז הקדוש ברוך הוא עזר לו. בכל אופן, דוד המלך הצליח לנצח במלחמה עם הגדוד ולקפוץ על החומה, וזה בך ערוץ גדוד, בך הכוונה היא, בך ריבונו של עולם, ובאלוקי ידלג שור. האל תמים דרכו, אמרת השם צרופה, צרופה הכוונה היא טהורה, מזוקקת, מגן הוא לכל החוסים בו. הקדוש ברוך הוא מגן, שומר על מי שחוסה בו. כי מי אלוה מבלדי השם ומצור זולתי אלוקינו, הקדוש ברוך הוא האלוה, הוא הצור, הסלע החזק, האל המעזרי ניחיל ויתן תמים דרכי, כן, אותו אל, אותו בורא שמעזרי ניחיל, נותן לי כוח, לאזור חיל זה לתת כוח, ויתן תמים דרכי, מיישר את הדרך שלי. על איזה דרך אנחנו מדברים פה? על איזה דרך?
התורה.
מה? דרך התורה? את יותר מדי רוחנית, אני חושב. יכול להיות שזה גם דרך התורה, אבל פה בהקשר הזה, על מה דוד המלך מדבר? מה? במלחמה. הדרך שלי במלחמה. משבר רגלי כאיילות.
הוא מערבב, רוחני ו...
מה?
הוא מערבב.
בסדר?
הוא מקבל. הוא מקפץ פה המון.
מה?
יש פה גם המון קפיצות, לא סתם שהוא מערבב. זה מתייחס לזה, זה מתייחס לזה, זה מתייחס לזה.
כן, הוא מתייחס לכל מיני אירועים. כן, תחשבי, זה ביוגרפיה, זה בסוף ימיו.
כן.
זה בסוף ימיו.
סיכום.
מה? נכון, נכון, נכון. משבר רגלי כאיילות, הנה, קפיצות של איילות, משבר רגלי כאיילות, ועל במותי יעמידני. לעמוד על הבמה, זאת אומרת, לעמוד יציב ולנצח. מלמד ידי למלחמה, וניחתה קשת נחושה זרועותי. כן, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מלמד את ידיי, מאמן את הידיים שלי, את קואוץ'.
זה כל כך יפה לראות איך כל הזמן הוא, כל ההצלחות שלו, הוא מבטא את זה, הוא כל כך יפה, כאילו זה לגמרי ההצלחות של השם, שהוא כלי שעובר,
נכון, 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 נגיע לשם, נכון? וניחתה קשת נחושה זרועותיי. הזרועות שלי, הידיים שלי, יש להם כוח, כמו של קשת נחושה. זה פירוש אחד, יש פה גם פירושים קצת אחרים. ותיתן לי מגן ישעך, ומנך תסעדני, אתה נותן לי את המגן, את העזרה שלך, את הישועה שלך, ומנך תסעדני, כאילו יד ימין שלך כביכול, תומכת בי, תסעדני זה תתמוך בי, וענוותך תרבני, הענווה שלך מרבה אותי. נגיע לזה, בסדר? מילה קצת קשה. מה?
כל כך יפה.
כן, כן. אני בדווקא רוצה להשתמש בשתי המילים האלה בהמשך, זה חשוב מאוד. אם אני שוכח, תזכירו לי.
זה היה מאוד פרטים.
כן, או, התחברנו. תרחיב צעדי תחתיי, ולא מעדו קרסולי. הצעדים שלי הם רחבים, כי אתה מרחיב לי אותם, ולא מעדו קרסולי, אני לא נופל, אני לא מועד. קרסולי זה גם כן עקבים, הרגליים. אין קול, נכון, נכון. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד קלותם. אני רודף אחרי האויבים ומשיג אותם, ולא אשוב, אני לא אחזור בחזרה עד קלותם, עד שאני אכלה אותם, עד שאני אשמיד אותם. הם חצם ולא יוכלו קום, אני מוחץ אותם. To smash, נכון? זה למחוץ.
Struck them down, yeah.
כן, אוקיי, בסדר. ייפלו תחת רגליים. ותעזרני חי למלחמה, תכריע כמה היא תחתיי. כן, תכריע, הכוונה היא אתה מפיל אותם מתחתיי, הם נכנעים לי. ואויביי נתת לי עורף, ומסנאי עצמיתם. נתת לי עורף, הכוונה היא ש... מה? הם בורחים, הם בורחים. אני רואה את העורף שלהם, העורף זה החלק האחורי, כי הם בורחים ממני. ומסנאי עצמיתם, אני משמיד אותם. ישבעו ואין מושיע על השם ולא ענם. כן, הם צועקים אליך ואתה לא עונה להם. ישבעו, הם מתפללים, בין אם זה לעבודה זרה שלהם או להשם, והקדוש ברוך הוא לא עונה להם. ואשחקם כאפר על פני רוח, כתית חוצות עריקם. אני דוחק אותם, אני... איך אומרים את זה? הופך אותם לאבקה, לאבק, כן? זה מה שנקרא לשחוק, לקחת משהו ולטחון אותו דק דק דק. כן? בקיצור...
to
smash them, squash them, מה שאתם רוצים, כן, את כל ה...
יש מילה. Pulverize, yeah, grind, yeah, grind, נכון.
כן, אז תכניסו את כל ה...
הגראונד אמרת עכשיו?
בעצם.
לטחון. כן, לטחון, לטחון, כן.
זה כמו שהיו עושים עם מדיסין.
אלי ומכתש, כן, 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 כן. אז איך אומרים את זה?
גריינד?
גריינד. כן, לטחון, קיצור, כן. זהו.
בגלל שאני צריכה עוד משהו.
אז יהיה פה, אז תהיה פה דוגמה. תהיה פה דוגמה איך עושים את זה. טוב. בקיצור, אז ואשחקם כאפר על פני רוח, כתית חוצות אריקם, אדיקם, סליחה, תפלטני מריבי עם.
אריקם.
מה? כתוב אצלכם אריקם או אדיקם? אז יש פה בצד, סליחה, פה זה אריקם, במקום, בשמואל ב' זה אדיקם. אדיקם זה גם כן, לדוק זה גם כן, כן, נכון, כן, כן, לטחון שזה דק, כן.
You call this a paper grinder.
כן, או זהו, נכון, לטחון.
זה נכון.
כן,
לטחון.
בדיוק.
לשחוק.
לא, לשחוק, זה אותו עניין. זה אותו עניין.
נראה שבאנגלית אין בכלל מילה לזה. בעברית יש יותר.
כן. פסוק מם דלד. פסוק מם דלד. טוב, זה לא צריך להיות דומה לגמרי, זה בסדר.
עד שלא נהיה, זה לא
תמשיך. אני עוצר לפני פסוק מ"ד. תשימו לב לכל הניצחונות שדוד המלך מדבר עליהם.
כן.
אני חוזר לרגע לפסוק כ"ט שאמרנו שנשאיר אותו פתוח, כי אתה תאיר נרי, השם אלוקי יגיע חושקי. אתה מאיר את הנר שלי. על מה מדובר פה? אז רש"י כותב בפסוק כ"ט, כשנלחם בלילה בגדוד עמלק הבא על צקלג, שנאמר ויקם דוד מהנשף עד הערב למחורתם. תאיר נרי, הכוונה היא, זה לא כמו נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי וכל הזה, אלא פיזית, כן. זאת אומרת,
זה קרה בלילה, מלחמה בעצם אור.
נכון, בדיוק, והיה לו אור. היה לו אור, אז דוד המלך אומר, אתה תאיר נרי, אז אני יודע, הקדוש ברוך
הוא.
מה?
לא כמו
יהושע,
מה,
זה
היה לו אור.
עמוד
לא, כנראה שלא היה לו עמוד אש. כנראה שלא היה לו. נכון, נכון, יכול להיות. נכון, 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 בדיוק, בדיוק. בדיוק. מה? או, 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 בדיוק, 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 בדיוק. כן, אנחנו לא נעשה את זה. אבל באופן עקרוני, באופן עקרוני, בהרבה דברים, ראיתי שמקשרים ככה לזה, כן. תפלטני, אני חוזר לפסוק מ"ד. תפלטני מריבי עם, תשימני לראש גויים, עם לא ידעתי, יעבדוני. תפלטני מריבי עם, זאת אומרת, אתה מציל אותי, מפלט אותי, מריבי עם, ממריבות עם עמים אחרים. בספר שמואל כתוב, תפלטני מריבי עמי, זאת אומרת, מהמריבות הפנימיות אצלי. דוד המלך הרי אחרי כל המלחמות האלה התרומם, והוא בעצם מלך בצורה שהיא שלמה, חוץ מהתקופה הנוראה שהייתה לו עם אבשלום, דיברנו על זה פעם, אבל מעבר לזה דוד המלך שלט בצורה מלאה. תשימני לראש גויים, אני הראש של גם של אומות העולם, עם לא ידעתי יעבדוני, כן? עמים שאני אפילו לא מכיר עובדים אותי. לשם האוזן יישמעו לי, כן? בשנייה שהם רק שומעים עליי, עמים שאני בא הם כבר יישמעו לי, כבר מקשיבים לי. בני נחר יחחשו לי, בני נחר הכוונה היא, הגויים מחחשים לי, זאת אומרת הם משקרים מרוב פחד. אם מישהו מהם אמר איזשהו משהו שלא ימצא חן בעיניי, אז הם משקרים ואומרים לא, אנחנו לא אמרנו את זה, זה היה, טוב, זה מוכר.
מאוד.
בני נחר ייבולו ויחרגו ממסגרותיהם. אז פה רש"י מפרש, יחרגו ממסגרותיהם, הכוונה היא אלה שנמצאים בכלא. אלה שנמצאים בבית הסוהר, ויש להם את הברזלים האלה שסוגרים אותם. כן? מה? אזיקים, נכון, אזיקים שסוגרים אותם, אז מזה הם נעשים, יחרגו, שם בשמואל מלי כתוב, יחגרו, נעשים חיגרים, חיגר זה אחד שהוא צולע, צולע כתוצאה מזה, מהאזיקים האלה. בקיצור, אנחנו מדברים על שלטון מאוד 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 חזק של דוד המלך על כולם. חי השם וברוך צורי וירום אלוקי אישי. אז עכשיו אנחנו חוזרים לזה שדוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא, חי השם ברוך, כן, מקור הברכה, מקור השפע, צורי, צור הסלע, וירום אלוקי אישי, מרומם את הקדוש ברוך הוא, האל הנותן הנקמות לי, וידבר עמים תחתי, וידבר מלשון, מה?
הכניע,
נכון? דבר זה מנהיג, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג, ראינו את זה במזמור ממזיין, ידבר עמים תחתינו, לאומים תחת רגלינו, נכון? מה שאנחנו אומרים בראש השנה. מפלתי מאויביי, אף מנקמי תרוממני, מאיש חמאס תצילני, מציל אותי מהאויבים, מהקמים עליי וכולי, על כן עודך וגויים השם ולשמך אזמרה, לכן אני עודה לשמך השם בגויים, בין כל הגויים, ולשמך אזמרה, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו עד עולם. אז מגדיל ישועות מלכו, אתה השם, מגדיל את הישועות של המלך שלך, מי זה המלך שלך? דוד, נכון? ועושה חסד למשיכו, עושה חסד, משיכו זה עוד פעם דוד, לדוד ולזרעו עד עולם. זה ה... מה?
ברכה שנתם עצמו.
גם, אז זה גם על העבר וגם על העתיד, כי זה לדוד ולזרוע עד עולם. אבל זה בעצם בנוי על הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. נכון? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הדבר הזה. אז זה המזמור בגדול, וכמו שאמרנו, בסוף ספר שמואל, סוף ספר שמואל ב', השירה הזאת חוזרת על עצמה עוד פעם אחרי תיאור של כמה קרבות שהיו לדוד המלך. ואולי הדל הכי 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 ידוע בין השירה שם לבין השירה פה, זה הפסוק האחרון, מגדיל ישועות מלכו או מגדול ישועות מלכו. אז בשמואל ב' כתוב מגדול ישועות מלכו, וכאן כתוב מגדיל ישועות מלכו, ועד כדי כך, מה? נכון. את זה צריך להגיד, מה?
לא רק ביום טוב. או בשבת. כל יום צריך להגיד, לכן זה מגדיל.
מה? אה, נו, ו...
You're doing it backwards, yes.
פה כתוב מגדיל.
רגע, נו.
זה מה שאומרים כל יום. שם זה מגדול. רק בשבת קוראים שמואל
ב'. אה, רק בשבת קוראים שמואל ב', אה, הבנתי. עכשיו
הבנתי. יש לו כל יום.
עכשיו הבנתי. טילים זה כל יום. אוקיי, בסדר. אז אני אגיד לכם מה. לא, יש דבר מאוד מאוד מעניין. מי שכתב את הפירוש של תורה תמימה, מכירות את הפירוש הזה? ברוך אפשטיין. אז הוא כתב עוד ספר שנקרא ברוך שאמר. ושם הוא אומר רעיון מאוד מאוד יפה. אולי שמעתם את זה פעם. שמעתי את זה לפני הרבה הרבה שנים. על איך הגיע הסיפור הזה שבשבת ויום טוב אנחנו אומרים מגדול וביום חול אנחנו אומרים מגדיל. מה שאת אמרת. איך זה קרה? אז הוא אומר שבעצם מה שקרה זה ככה. בברכת המזון היה כתוב מגדיל ישועות מלכו, כמו שכתוב פה בתהילים. עכשיו, היה מישהו שכתב לו שם בצד, היה מישהו שכתב לו שם בצד בשין ב' מגדול. זאת אומרת, הוא בעצם מתכוון לסמן לעצמו שבשמואל ב' כתוב מגדול. ואז מזה זה הגיע לבשבת, בשבת ביום טוב, אה?
הבחור הזה עצר.
כך כותב בעל התורה תמימה. זה...
לא
רוצה את
המון
אמון
במנהגים
שלו. לא, אבל המון מהמנהגים שלו בגלל שמישהו עשה ככה וזה פשוט נמשך.
יש כמה כאלה. לא הייתי אומר רוב המנהגים, אבל יש כמה כאלה. אבל בכל אופן, ככה הוא כותב, דבר מאוד מאוד מעניין.
הרב ראה פעם מקור אחר למה?
מה? אז היום ראיתי, מה?
זה נשמע הגיוני.
זה נכון.
חסידות כנראה.
מישהו אחד, אבל אם כאילו, הרבה אנשים כותבים על זה, כאילו בסוגריים, שין ב', מגדול.
זהו, אז זה דבר מאוד מעניין. לא, מספרים שפעם הגיע איזשהו אברך לרב אייזל חריף. השם שלו היה חריף, הוא היה מאוד מאוד חריף. הוא בא אליו פעם אחת עם איזשהו קונטרס, חיבור שהוא כתב כדי ליישב איזושהי סתירה במורדכי. המורדכי היה אחד מהראשונים. כדי ליישב שם איזושהי סתירה, קטע מאוד מאוד לא מובן, מאוד תמוע, הוא כתב מהלך שלם, קונטרס שלם כדי זה. קיצור, הוא מראה את הקונטרס, ורבי איזה חייף ככה עובר, פותח את המורדכי, מסתכל, הופך שני דפים, ואז הוא מראה לו את המברך, הוא אומר לו, אתה רואה, המשפט הזה שמופיע שני עמודים קדימה, היה צריך להיות שני עמודים אחורה, בדיוק בקטע שבו זה, ואז הכל מובן. פשוט המדפיס התבלבל, הוא שם את המשפט הזה קדימה, ולכן זה... בקיצור, אתם יודעים, האברך הזה ככה, הכל זה, עד שהוא עשה את כל העבודה הזאת, והוא מתחיל להתווכח, מתחיל פה, מתחיל שם, וזה, בייזר חריף, לא היה לו זמן לכל הזה, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך, הגמרא אומרת דבר ומציע, נדמה לי, רבא אמר את זה, רבא אמר, כשאני אגיע לעולם האמת, רבחיה ורבושיה יבואו לקראתי, רבחיה ורבושיה הם אלה שכתבו את התוספתא, ולמה? בגלל שאני הסברתי איזשהו קטע בתוספתא שהיה מאוד קשה ואני יישבתי את זה, הייתה קושיה גדולה ואני יישבתי, אז הם יבואו לקראתי. אמר לו בעל זכר, תשמע, שנינו נגיע לעולם האמת, לקראתי יגיע מרדכי ולקראתך יגיע המדפיס. ככה הוא אמר לו. טוב, בכל אופן זה היה חריף. בכל אופן, אז זה זה, מה שאומר בעל התורה תמימה, זה משהו מהסוג הזה, זה בעצם היה בשמואל ב'. אבל ראיתי היום סיכום של שיעור שכתב, אמר אותו הרב אמנון בזק, והוא אומר שהדבר הזה לא ייתכן. הוא אומר, זה רעיון יפה, אבל זה לא ייתכן. ולמה זה לא ייתכן? בגלל שהסיבה שאנחנו אומרים מגדול בשבת כבר כתובה באבודרם, רבנו דוד אבודרם, אחד מהראשונים, שהוא כתב ספר על סדר התפילה והחגים והכל, והוא כותב שבשבת אומרים מגדול בגלל שהשבת הוא גדול, מגדול בחולם, כי זה יום שהוא גדול. אנחנו אולי בסוף השיעור ככה קצת נבין את זה על פי מדרש, אבל זה הנקודה. זאת אומרת, הוא ראה את שני ההבדלים בין מגדיל לבין מגדול, ואמר שבשבת אומרים מגדול, ואומר יותר מזה, הראשונים, זמנו של רבנו דוד אבודרם, בכלל לא השתמשו במושג הזה שמואל א' ושמואל ב'. בשבילם זה היה ספר שמואל וגמרנו. אז כל הרעיון הזה של שמואל ב' הוא רעיון יפה, אבל זהו, המנהג שלנו כמנהג. טוב, בכל מקרה, אבל ההבדל קיים. אצלנו כתוב מגדיל, שם כתוב מגדול. השאלה היא למה? אני רוצה ככה קצת להגיע לשאלות. קודם כל, הפתיחה של המזמור, למנצח לעבד השם לדוד. עבד השם. פה, דווקא כאן, המזמור הזה מקבל את הכותרת עבד השם. למה דווקא כאן? למה דווקא בנקודה הזאת?
אחד התשובות זה כמו שאמרנו שראינו, שהוא העבד של השם, שכל מה שמתנהל בעולם עובר דרך דוד, אבל זה
בעיה. נכון, יש פה מה?
למה פה?
נכון. ראינו בכל הפרק.
כי זה מה?
זה
כמו מה
שכתוב
על הטומסטון כזה.
זה הסיכום. בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות בגלל שזה הסיכום. זה נכון באמת אצל משה רבנו. אצל משה רבנו, מתי משה נקרא עבד השם? וימות משה עבד השם. או בתחילת ספר יהושע, משה עבדי מת.
אצל
מה בדיוק בחייו להגיד כזה מין דבר על בן אדם בזמן שהוא חי, זה מאוד מאוד קשה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על אדם בזמן שהוא חי. מי יודע? לך תדע. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, מי יודע מה יקרה. אבל ברגע שבן אדם סיים את החיים שלו, אז אפשר להגיד הוא היה עבד השם. אז פה זה באמת סיכום של עבד השם, גם אצל דוד המלך, אותו מזמור שבו הקדוש ברוך הוא הוכיח לכולם שהוא סלח לדוד על האבון של בת שבע, זה היה כששלמה המלך אמר, בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחיך, ואז שערי בית המקדש, שערי ההיכל נפתחו. ואז ראו שבאמת דוד המלך הוא עבד השם. אז זה באמת משהו שאפשר לתת לאדם רק בסוף ימיו. נכון, אנחנו עוד נחדד את זה קצת יותר בהמשך.
אבל
סליחה
שאני שואל, קודם כל דוד קורא את זה לעצמו ככה.
מה?
דוד מגדיר
נכון,
את עצמו.
נכון.
והיו תהילים, פרקים, מזמורים שהוא אמר לא בסוף ימיו. והוא לא הגדיר את עצמו עבד, אני אומר שכן.
עוד פרקים שכן. עבד? כאילו, אבל לא עבד השם.
שדוד אמר על עצמו שהוא עבד,
שזה לא פרק או מזמור שקשור לסיכום, אלא שככה הוא מרגיש את עצמו.
מה?
כן, בדיוק.
אני עבדך בין אמתך, נכון. אני עבדך בין אמתך. את צודקת. נכון. מצאנו את זה גם בחייו.
מה? כי הוא פה מדבר על עצמו. זה לא שהשם...
הוא מדבר על עצמו, זאת אומרת בתור... בתור תפילה שזה.
אבל אולי יש אדם להגיד אבל, אני עבדך להגיד אבל השם. שם השם וה...
יכול להיות.
זה כמו third person. זה כמו שהוא מדבר על עצמו.
כן, גוף שלישי.
זאת אומרת, הוא כבר נותן על עצמו את הכותרת. ולתת כותרת בגוף שלישי זה כבר משהו שהוא רק מגיע יותר וספים. יכול להיות, בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות. אבל אנחנו עוד מעט נראה גם שיש פה עוד דבר מיוחד דווקא במזמור שלנו. שמתאים. חוץ מזה שזה סיכום. עוד הערה אחת לפני שאנחנו נכנסים למבנה של המזמור עצמו, תסתכלו בבקשה בתחילת שמואל א', תחילת שמואל א', פרק ב', אחרי ש שמואל נולד ויש יש שם לחנה תפילה, שירה או משהו כזה. מרגי, את יכולה לראות פה? מרגי, את יכולה לראות פה, יש לי כאן
איזה. אני בסדר גמור, אני רק אחפש בשביל עוד אנשים.
אז הנה, שושנה. בואו תסתכלו. תסתכלו, יש לי כאן עוד איזה.
תודה.
אולי? זה בסדר, זה בסדר. יש למישהו עוד חסר? או לכולם יש? אוקיי.
תודה.
אני אעבור על זה מהר, אני לא הולך להסביר פה כל מילה. אני רק רוצה שתשימו לב, רק תשימו לב להקבלות, למזמור שלנו. מה? כן. אחרי שהוא נולד? בסדר?
איפה? איזה פרק?
תחילת פרק ב', שמואל א', פרק ב'.
זה כן
שם.
אחרי ששמואל נולד. סליחה. מה? הכותרת היא ותתפלל חנה. בסדר? כתוב ותתפלל, זה די ברור שיש כאן תפילה שהיא גם שירה, תפילה שהיא הודעה. ותתפלל חנה ותאמר, אלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקינו. זוכות כי מי אלוה מבלדי השם ומצור זולתי אלוקינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות, אל תדברו בגאווה. קשת גיבורים חתים, ונכשלים עזרו חיל. בסדר? מה? היה את זה גם, נכון? על קשת נחושה זרועותיי. צבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו. עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. טוב, במובן הפרטי זה ברור שהכוונה היא עליה לעומת פנינה. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. נכון? ראינו, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים וכיסא חבוד ינחילם, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. דיברנו על מוסדות תבל, נכון? בסדר? רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא וכוח יגבר איש. השם יחתו מריביו, בסדר? הפסוק הזה, רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, זה מקביל לאם חסיד תתחסד, אם נבר תתברר, אם יקש תתפל, נכון? רגלי חסידיו הקדוש ברוך הוא שומר, ורשעים לעומת זאת בחושך ידמו, כי לא וכוח יגבר איש אלא בצדקו. השם יחתו מריביו, עליו בשמיים ירעם, השם ידין אפסי ארץ, ותראו את הסיום, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. זה כל כך בולט, נכון? מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. אז הנה, גם פה אנחנו רואים את הדבר הזה.
זה כל כך מוזר פה.
מה?
זה כל כך מוזר פה.
נכון.
מה זה עושה פה?
מה פרטי של בדיוק, מה זה עושה פה?
כאילו אין מלך.
נכון. אין מלך, אין כלום.
כאילו אין.
אין מלך, אין כלום. נכון, נכון. נכון, שאלה טובה. נגיע לזה. בסדר? טוב, אז בואו ניכנס למזמור, בואו נחלק את המזמור לכמה חלקים. החלק הראשון במזמור, הפסוקים הראשונים א' עד ד', זאת הפתיחה. זאת הפתיחה, יהיה את את הפתיחה אשר דיבר להשם את דברי השירה הזאת, ויאמר הרחמך השם חזקי, אהבת השם, השם סלעי ומצודתי, מפלתי, צורי יחזה בו, מחסה בו, מגיני קרן אישי, מעולה לקרעשה ומן אויבה יבשע. אנחנו מדברים על זה שדוד המלך אוהב את הקדוש ברוך הוא, מאהיב אותו על אחרים, זה באופן כללי. עכשיו חלק ב', פסוקים ה', פסוק ה' עד פסוק כ', בסדר? ה' עד פסוק כ', איך אתם מגדירות את הפסוקים האלה?
אולי שאול,
לא הלווים, שאול.
לא, לא דווקא.
עד מה?
עד
כף, כן. מה? הניצחונות של דוד?
הצלת דוד,
נכון? יש פה...
כאילו גם כוח השם.
מה? נכון, אוקיי, נכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על צרה מאוד גדולה, צרות מאוד גדולות שדוד המלך היה בהם. נכון? בצר לי אקרא השם ולאלוקי ישווה. ומה התוצאה של זה? הקדוש ברוך הוא מתגלה, מציל את דוד בעוצמה מאוד מאוד גדולה. נכון? בסדר? זה כל מה שראינו על ה... וית שמיים וירד, וירכב על קרוב ויעוף, וידע על כנפי רוח. בסדר? מסכימות להגדרה הזאת? אוקיי? אז זה החלק השני. החלק השלישי. פסוקים כ' א' עד כ' ח', כ' א' עד כ' ח', מה אתם אומרות על זה?
מגיע לי. כן, בדיוק, הלכתי בדרך השם.
מגיע לי, נכון, מגיע לי, זאת הסיבה של ההצלה. נכון? דוד המלך אומר, אני הולך ישר, הקדוש ברוך הוא חפץ בי בדרך שלי, ולכן, אם חסיד תתחסד וכו'. אחרי זה מה? כן, מאיזה פסוק אני מדברת? מה? כפתת. עכשיו אני רוצה כפתת. מי כפתת עד מם גימל? עד מם גימל. איזה כותרת אתם נותנות לחלק הזה?
הגד של השם.
כן, נכון, גדלות, מה? ייסד אותו כמלך. אני חושב שייסד אותו כמלך זה החלק שמגיע אחר כך. מה? כפתת עד מם גימל. עד ואשחקם כאפר על פני רוח כתית חוצות ערכם.
זה טוב למי שמאמין בו ועושה מה שרוצה, אבל
זה אמרנו, יש כאן ביטוי יותר פרקטי של זה?
לפני שהוא היה מלך על כולם.
אוקיי, השלב, נכון, השלב לפני שהוא היה מלך, אבל מה היה השלב הזה?
המלחמות,
נכון? המלחמות, זה הניצחונות במלחמות, בסדר? החלק הזה זה הניצחונות במלחמות, ועכשיו מגיע החלק החמישי, שזה פסוקים ממדלד עד ממתת, ממדלד עד ממתת. אפשר להתווכח על חלוקה פסוק קדימה, פסוק אחורה, אני לא, זה לא תורה מסיני, אבל איך אתם מגדירות את זה? בדיוק, זה המלכות, זאת המלכות של דוד המלך, והפסוקים האחרונים נון ונון א', על כן עודך בגויים, השם הול שמך הזמרה, מגדיל לשוד מלכו, זה השבח, הסיום, נכון? הסיום של המזמור. אז יש לנו בעצם שישה חלקים. פתיחה, יש לנו את, כן, אהבת השם וכו'. אחרי זה, החלק השני, זה הצרה של דוד המלך, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מציל אותו בעוצמה מאוד מאוד גדולה. אחרי זה, החלק השלישי, זה הסיבה של ההצלה, כן? ויגמלני השם כצדקי, כבור ידי ישיב לי. אחרי זה החלק הרביעי זה הניצחונות של דוד המלך. החלק החמישי זה המלוכה שלו, כן, המלכות, והחלק השישי זה הסיום. הסיום של הכל. בסדר? יש את המבנה? טוב, אפשר פה להתעסק בכמה דברים, זה מעניין שהחלק האמצעי הוא האמצע של זה, זה ה... מה? לא, האמצע זה לא המלחמות, דווקא האמצע זה לא המלחמות, אלא האמצע זה, זה הסיבה של ההצלה. נכון? יגמלני השם כצדקי, כבור ידי ישיב לי, זה כאילו המרכז, המרכז של הכל, כשיש את ההצלה מימין ואת ההצלה משמאל. נכון? חלק ב', חלק ד', אבל אני לא רוצה להתעסק בזה. אני רוצה להשוות בין החלק השני לבין החלק הרביעי. זאת אומרת, בין ההצלה שדוד המלך מתאר בפסוקים ה' עד כף, לבין ההצלה שדוד מתאר בפסוקים כ"ט עד מ"ג.
יכול להיות שזה קשור לשאול בין האויבים?
יכול מאוד להיות. נכון, זה מאוד דבר מצוין. יכול מאוד להיות. ההצלה ההצלה שדוד המלך מתאר בפסוקים ה' עד כף, היא הצלה שהיא נשמעת, מה?
יותר שאול.
יותר שאול. למה את רואה פה יותר שאול? במה את רואה את זה?
זה נראה יותר אישי כזה, קטן יותר, לא תכנע להסביר את זה.
מה? קטן?
לא, לא.
ותגעש ותירש הארץ, מוסדי הרים ירגזו.
המצד שני זה משהו... אני לא רואה פה את המילה אויבים או עמים או...
יש...
יותר אולי תחושה שלו?
נכון, יש פה יצילני מאויבי אז.
זה משהו מאוד מופשט.
מה?
זה כאילו...
יותר מופשט, את אומרת.
כן, יותר גבל מופשט, ולכן זה אולי עניין של הרגשה שלו.
אולי, יכול להיות, יכול להיות, למרות שזה נראה לכאורה, שדוד המלך מתאר דברים ש... דברים שקורים, כמו שאליזה אמרה, פסוק י' ח' יצילני מאויבי אז ומשונאי כי אמצו ממני. יקדמוני ביום עידי וישם למשען לי ויוצאני למרחב יחלצני כי חפץ בי. יש כאן תיאור של דברים שמתרחשים, אבל יכול להיות. בכל אופן כאן, אם הייתי אומר, אם הייתי שם את האצבע על זה, מה את אומרת?
לא, אני חושב שהאחרת משון זה לא דווקא צריך להיות שאול,
הוא
יותר כאילו איש פרטי, הוא יותר כאילו לפני שהוא נמלח. לא כאילו הוא נמלח ועדיין הוא היה איש פרטי, אבל
כן.
אני חושב את זה בניגוד כמלך, חלק מהמשרד, כל המשרד והמלחמות כאילו עם העמים האחרים.
אז את שמה את זה בתקופה של לפני המלוכה ובמהלך המלוכה.
כאילו זה השם הציל אותו כאילו כשהוא רודף אחריו, הוא הציל אותו, זה לא כאילו הוא הציל את הגדול שלו, למרות שהוא כאילו
כצבא
הוא יצא.
אז החלק השני אתם אומרות זה חלק שהוא יותר פרטי, מתייחס לדוד, להצלה שהקדוש ברוך הוא מציל לדוד, ובחלק השני זה יותר דוד בתור מי שמוביל צבא, מוביל גדוד ומנצח במלחמות.
באמת זה לא ברור.
מה?
באמת זה מאוד מטושטש. אבל אני הולכת למשהו אחר.
אוקיי.
בגלל ההתחלה מכף כל אויביו ומיד שאול. אז הייתי מצפה שהראשון יהיה אויביו, השני יהיה שאול.
אז דווקא את אומרת לפי זה צלות הפוך.
כן, מבחינת הסדר של איך שהוא מציג את הדבר.
וגם יש כל כך הרבה כעס פה בראשון. שקשה לי לחשוב שזה המקום, אפילו על יהודי, כאילו זה נשמע כאילו על אויבים שהם לא חלק איכשהו, לא יודע.
אני רק מזכיר את מה שדיברנו עליו בפעם שעברה, לא היית, נכון, נכון? אבל פסוק ט' למשל, מפני רשעים זו שדוני אויביי בנפש יקיפו עליי, הרבה מהמפרשים אומרים שהכוונה לשאול. זאת אומרת, דוד המלך כן קרא לו רשע מצד אחד, אבל מצד שני דוד המלך אמר, אבל הוא מלך ישראל, ולכן אני לא נוגע בו, הוא משיח השם. זה המורכבות שהייתה ביחס לשאול. אבל נכון, הערה ודאי במקומה. אבל זה מעניין, אני הייתי בטוח שאתם תעלו נקודה אחרת לגמרי. נקודה אחרת לגמרי. בואו נראה איך דוד המלך מתאר את האופן של ההצלה. באיזה צורה הקדוש ברוך הוא מציל אותו בחלק השני, באיזה צורה הקדוש ברוך הוא מציל אותו בחלק הרביעי. בחלק השני, דוד המלך, מה?
בחלק הראשון, הטבע השתנה, אומרת, הקדוש ברוך הוא נגע בטבע בשביל להציל אותו.
בדיוק, בדיוק. בחלק הראשון, הקדוש ברוך הוא בעצם משנה את הטבע, זו הצלה שהיא ניסית לגמרי. פשוט ניסית לגמרי. ובחלק השני...
מלחמות יותר
טבעי. בדיוק. מלחמות. אני רץ עם הגדוד שלי, אני הורג את האויבים, אני מצליח לירות בקשת, אני מצליח איזה... זה, זה, זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר בדרך הטבע.
זה בלי קפין, אתה רוצה?
אה. תודה. בסדר גמור.
שמעתי שאתה מכיר אותך.
אה, לא, בסדר. תודה רבה.
קום, כן.
אז... ההבדל הזה, אני הייתי בטוח שאתם ישר תגידו את זה, אבל זה טוב, זה טוב מאוד. בכל אופן, מה שאני רוצה לשאול, זה כשמסתכלים על שני החלקים האלה, זה נראה כאילו שדוד המלך מדבר בעצם על באמת על שתי תקופות שונות, אולי כמו שאמרתם, לפני שהיה מלך, אחרי שהיה מלך, תקופה של הצלה יותר פרטית, תקופה של הצלה יותר כללית. זה נראה כאילו שהתיאורים אחרים, כאילו דוד המלך הייתה לו תקופה של גילוי שכינה, תקופה של השמיים נפתחו והקדוש ברוך הוא הציל אותו, זה, ואחרי זה הייתה תקופה אחרת. התקופה הזאת הייתה תקופה של ככה יותר בנסתר, יותר בדרך הטבע, יותר זה. נכון? ככה משמו? ככה משהו.
שני, אבל בתקופה כאילו היותר טבעית, האמונה שלו דווקא יותר מתגלה פה.
נכון, נכון.
כמו שאמרנו, הכל עובר, והוא רואה את זה שהכל
נכון,
עובר דרכו.
נכון, 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 אני מסכים. אני מסכים, זה נכון. אז ככה זה נראה לכאורה. אז באמת, באמת ראיתי, ראיתי אצל הרב בזק, שהוא באמת טוען שיש פה שתי תקופות, והוא באמת משתמש בשני החלקים שאת הבאת, מקף כל אויביו ומיד שאול, רק באמת זה יוצא בסדר הפוך, וזאת שאלה, איך זה מסתדר, אבל הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, באמת היו שתי תקופות בחיים של דוד המלך. התקופה הראשונה, כאשר שאול המלך רודף אחריו, וכמו שאת אמרת, עוד לפני שהוא מלך, דוד המלך בעצם הוא יותר פסיבי, אין לו את הכלים, אין לו את היכולת להתמודד באמת עם שאול, להתמודד עם דואג ועם דואג האדומי וכו'. הוא לא, הוא עדיין בן אדם פרטי. אז כאן, בגלל שהוא הרבה יותר פסיבי, אז ממילא ההצלה שהקדוש ברוך הוא מציל אותו, היא הרבה יותר אקטיבית. היא הרבה יותר אקטיבית, לכן זה מתואר בצורה הזאת. אבל אחרי שדוד המלך כבר מולך, ואז הוא נלחם בפלישתים ובאדום ובאמון ובמואב ונלחם בכל הזה. אז שם זה כבר החלק השני, בחרוץ גדוד, באלוקי עד אלי גשור. שם זה כבר בתור מלך שמנהיג צבא, שם זה כבר נראה אחרת. כך בעצם טוען הרב בזק, והאמת היא שאולי גם אפשר ברשי בעצמו לראות איזשהו בסיס לזה. תסתכלו ברשי, הבאתי לכם משמואל ב', וואו. לא יודע מה לעשות. מה?
אנחנו בסדר.
כן, אז השעון לא בסדר. רשי, בעזרת השם, אנחנו נשתדל לעשות את זה. רשי אומר ככה, כשרשי מדבר על... מה? כן, לא, זה רק עמוד אחד. רשי אומר, יגלו מוסדות תבל, זה שייך לחלק הראשון, כן? יגלו מוסדות תבל שנבקע תהום, כשנבקע ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם, מנשמד מכוח נשיבת רוח אפו. וזה מעניין, שאלתם מה זה קשור לדוד המלך,
נכון?
בדיוק, מדבר על קריאת ים סוף, נכון. אז פה צריך לזכור, זה איזשהו משהו שכבר הזכרנו בעבר, כשדוד המלך אומר שירה, תפילה או משהו כזה, זה לא רק על החיים הפרטיים שלו. זה מה שהגמרא אומרת בסוף מסכת פסחים, שמה שדוד המלך אמר, הוא גם אמר כנגד כל ישראל. עובדה, אנחנו אומרים את ההלל, נכון? אנחנו אומרים את ההלל, קריאת ים סוף, יציאת מצרים. אז דיברנו על זה, אז פה רשי מביא את הפירוש הזה, ואחרי זה, תודה רבה, ואחרי זה, רשי מביא בהמשך, בפסוק כפזיין, אם עיקש פרעה תטפל, לשון נפתול ועיקש, ואז הוא אומר דבר אחר, ישלח ממרום ייקחני, זה עוד פסוק ששייך לחלק הראשון, על עצמו אמר, כשהיה נחפז ללכת מפני שאול בסלע המחלקות, והיה קרוב להיתפס, ומלאך בא אל שאול לימו מהרה ולך כי פשטו פלישתים. מכירות את הסיפור הזה? שאול כמעט תפס את דוד המלך, כן, הפסוקים אומרים ששאול מהצד הזה ודוד מהצד הזה, ושאול כבר מתחיל להקיף את דוד, ואז ברגע האחרון פתאום מגיע מישהו ואומר לשאול, תחזור מהר בחזרה כי הפלישתים השתלטו על, על, על השדות אצלנו, וככה שאול בורח משם. זה מצד אחד, ומצד שני, וניחת קשת נחושה זרועותיי, למשל, יש עוד דוגמאות אחרות, אז רשי פה מביא, ונדרכה קשת נחושה על זרועי, שיש בי כוח לדורך. התברר שיש לי כוח לדרוך את הקשת. קשתות היו תלויים לדוד בביתו, והיו מלכי האומות באים ורואים אותם, ואומרים זה לזה, אתה סבור שהוא יכול לדורכן? אתה חושב שהוא יכול לדרוך את הקשת הזאת? אין זה אלא ליראינו, סתם להפחיד אותנו. כאילו, כנראה היו לדוד מין קשתות כאלה ענקיות, מפחידות. אז אמרו, מה פתאום? הוא בכלל לא מסוגל, הוא מסוגל אפילו להפעיל את זה. ודוד שומע ונוטלן ומחטטן לפניהם. דוד המלך לוקח ומצליח לעשות את זה. אמרנו פעם שלדרוך, הרד"ק מסביר, מה זה לדרוך קשת? לדרוך קשת. זאת אומרת, כשהיו, הרי איך הקשת עובדת? יש את ה... את הקשת עצמה, ויש חוט, את היתר, ודורכים את זה, כן, מושכים אחורה את החץ, ואז זה אף. עכשיו, כדי שזה, כדי לדרוך את זה, כיוון שזה היה לא כמו של הילדים בגן, אלא זה היה משהו ככה הרבה יותר מסיבי, אז היה צריך לשים את זה על הרצפה, ולדרוך על זה. זאת אומרת, לדרוך עם הרגל, שזה לא יזוז, מה? בדיוק. ואז דורכים על זה ומושכים את החוט למעלה. וככה זה מקבל את הכוח. אז דוד המלך אומר, הנה, אני דורך את הקשת, וככה מלכי אומות העולם רואים שיש לי כוח. אז אתם רואים שיש פה, יש פה איזשהו הבדל בין סוג הדברים שעליהם דוד מדבר בחלק הראשון, לסוג הדברים שעליהם דוד מדבר בחלק השני. בחלק הראשון זה הצלה, בין אם זה הצלה של קריאת ים סוף, או מלאך שבא וקורא לשאול, וככה דוד בנס ניצל ברגע האחרון, לעומת החלק השני. החלק השני זה הכוח של דוד המלך לדרוך קשת. מה פה נס? איזה נס? לא היה פה שום מלאך שבא משמיים ועשה זה, אלא לדוד המלך יש כוח, נכון?
זה כל הקטע.
מה?
זה
כנראה
כל הקטע,
שהוא רואה את הניסים בתוך זה, נכון. מה? נכון, נכון, נכון. אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד את הדברים בכיוון שאת אומרת, ואני לא אומר לגמרי להתווכח עם מה שאומר הרב אמנון בזק, שיש פה באמת שתי תקופות. אני רק רוצה להגיד שלא בטוח שצריך להגיד שהיו פה שתי תקופות. יכול להיות שבעצם אנחנו מדברים על אותו דבר בדיוק, ובשביל להבין את זה, אני רוצה להביא פה מדרש, שאני חושב שפעם הבאתי אותו. באיכה רבה בפתיח תלמד. כתוב שמה ככה, ארבעה מלכים היו, מה שטבע זה, טבע זה demand, דרש, מה שטבע זה, לא טבע זה, ואילו הן, דוד עשה יהושפט וחזקיהו, מה זה, הזכרנו את זה?
למה, לא היה
חזקיהו? מה?
ואולי זה היה בתקופת חזקיהו, ובחשב הזה שבו...
שהוא לא אמר שירה, נכון?
הוא אמר שאני אלך ראשון.
כן, 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 כן. יופי, ברוך השם. זוכרים? יופי. מצוין.
זה גם מה שהשווינו שני פרקים, לא?
מה? השווינו שני פרקים.
לא, לא, לא
זוכרים. אני מנסה לחשוב. דוד אמר, ארדוף אויביי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. זה החלק השני אצלנו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. הדעות הכתיב, זה מה שכתוב, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למוחרתם. מהו למוחרתם? זה היה הסיפור עם עמלק וציקלג. בסדר? שהוא רדף אחריהם, עיקר אותם בלילה. מהו למוחרתם? רבי יהושע בן לוי אמר, לשני לילות ויום אחד, היה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות בזיקין וברקים. כמד התנין המתמן על הזיקין ועל הזוועות ועל הברקים. הדעות הכתיב, זה מה שכתוב, כי אתה תאיר נרי. זה הפסוק שקראנו. עמד עשה ואמר, עשה המלך, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אני ארדוף, אתה תהרוג אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, וירדפם עשה והעם אשר עמו, וגומר, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. לפני עשה, אין כתיב כאן, לא כתוב שהם נשברו לפני עשה ומחנהו, אלא לפני השם ולפני מחנהו. זאת אומרת, עשה רק רדף, והקדוש ברוך הוא ישמיד אותם. עמד ירושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. זהו, אני רק אגיד שירה ואתה תעשה את כל העבודה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ובעת החלו ברינה ותהילה, ברגע שירושפט התחיל ברינה ותהילה, נתן השם מערבים על ביאמון, מואב והר סעיר, וככה ניצחו אותם. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, ואפילו לא לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור, כן, עם סנחריב, 180 אלף, מה?
שלט.
עם שלט, נכון. אפילו שלט לו. הוא הלך לישון, הוא הלך לישון, זה בית חכם, זה התוכנה של בית חכם. מה?
זה הקומה שם.
מה? כן, או. אז באמת...
עכשיו, מי הצדיק יותר גדול פה? אני יש יותר להשוות, כי...
כן, 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 לא, זה...
מי שעושה יותר את ההשתדלות, כאילו זה...
אז עכשיו השאלה היא על איזה... איך אנחנו מעמידים פה את המי יותר צדיק ממי? מה? אז מי יותר צדיק לפי איך שאת מבינה? דוד או חזקיהו?
אם חזקיהו הגיע לדרגה כזו שהוא הולך לישון או משהו, הוא לא עושה כלום,
כן,
והקדוש ברוך הוא עושה בשבילו את הכל, אז זה לא דרגה יותר,
אז זה יכול להיות דרגה יותר גבוהה.
כן,
זה דרגה יותר גבוהה. מה?
הוא לא ממש את ה...
יכול להיות
שם.
כן,
תמציאה שלו.
אהה. אני חושבת
שזה דרגה יותר גבוהה. יש הבדל בין
מישהו שברמה גבוהה ומישהו שנכון. אז בעצם את אומרת שמה שאתם אומרות זה בעצם שחזקיה היה בדרגה יותר גבוהה. לא כל אחד יכול לעשות את זה. אבל מי שיכול לעשות כזה מין דבר, להגיד ריבונו של עולם, אני הולך לישון, אתה תעשה לי את העבודה, והקדוש ברוך הוא אומר שכן, אז סימן שהוא בדרגה יותר גבוהה.
הוא לא אמר משהו כזה.
מה?
הוא אמר לי, אין לי כוח לא להרוג ולא זה. תראי כאילו מה הוא חושב, זה מה שאני חושבת.
אוקיי, נכון. את מדייקת נכון מאוד. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג בהם. אין בי כוח, זאת אומרת, חולשה.
חולשה.
אבל אין לי כוח כקום מהשם. אין לי כוח. נכון, אין בי כוח. מה, יש לו דבי כוח? לא, אין לו דבי כוח, הכל מהשם. אין בי כוח. אז אני אלך לישון, כי הכל זה מהשם.
השאלה
אם זה אין בי כוח, אז
אוקיי,
אז
כן, ודוד המלך בעצם מה שאת אומרת זה שמה? שהוא אמר, יש בי כוח. יש בי כוח.
כאילו זה תלוי איך, כאילו, יש להם שאי אפשר לקרוא, צריך לשמוע איך הם אומרים. כאילו זה, אין בי כוח, אז אתה
עושה
אותו, כאילו, אין בי כוח,
אני סומך עליך. אוקיי, כן.
אז אפילו אז, זה מישהו מאוד, כאילו, פה, בלי הרגליים על הקרקע.
זה חיסרון בעינייך. קצת חיסרון.
זה לא מנהיג.
לא, זה בדיוק הקטע, איך... איך בן אדם מסתכל על זה? יש אנשים שיעריכו את הזה שאומר, אני אעשה את זה לבד, יש בי כוח, אני יכולה. ויש אלה שזה ידבר עליהם יותר, כאילו הוא כבר הגיע לדרגה, אז השם עושה לו הכל. ויעריכו את ה...
אז יש ככה ויש ככה.
נעשה מצוות יהיה את המשיח, בוא נחכה עד שהבית
מקדש נראה משמעי. אוקיי, אז שתי גישות, אפשר ככה, אפשר ככה.
אפשר עוד משהו, שהכל מהקדוש ברוך הוא, אבל אחד רואה את זה בצורה שאני עושה, אני משתדל, אני מנסה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוחות לכך, ויש כזה אחד שאומר, אני כבר כל כך מעריך את הקדוש ברוך הוא, שאני לא צריך לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא כל כך קדוש, כל כך עושה לי הכל.
שאני לא צריך לעשות שום דבר, אלא
לא
הוא...
שום דבר,
לא,
אבל
כאילו...
עשיתי,
אני צריך לישון.
מגיע
אני
לי
צריך
כבר.
לישון.
לא, מגיע לי כבר, כי עשיתי והגעת
לה... אוקיי, בסדר גמור. אז השאלה היא באמת, חזל באו לתת לנו איזושהי עדיפות מסוימת, או שחזל בעצם רק באו לתת לנו תמונה. ולהגיד, תסתכלו על זה. בואו, כל אחד שישפוט איכשהו שופט את זה. אני לא לגמרי ברור לי, יכול מאוד להיות שהדרך הזאת שזו פשוט תמונה, וכל אחד ישפוט איכשהו רוצה, יכול להיות שהיא נכונה. אני חושב שברמחל כתוב אחרת. ברמחל במסילת ישרים, תראו מה שכתוב, והאמת היא שיש לזה גם בסיס מהגמרא, מסכת סנהדרין, עוד מעט אני אגיד לכם אותה. אומר, הרמחל מדבר שם על מידת הנקיות. מידת הנקיות זו, הפירוש של מידת הנקיות זה שבן אדם נקי בכוונות שלו, במחשבות שלו, במעשים שלו. אנחנו יכולים להיזהר, מה?
בר לבב,
נכון, בדיוק. בדיוק. אדם יכול להיזהר מדברים לא טובים. אבל להיות נקי זה יותר מזה. להיות נקי זה אומר שגם דברים שבעינינו הם ככה מאוד אפורים, בדיוק, מאוד אפורים, וזה לא, אנחנו מאוד בקלות מתירים לעצמנו כל מיני דברים, אבל הוא נקי. הוא נקי, יש ביטוי בגמרא, נקיי הדעת שבירושלים. אנשים שהם נקיים מאוד. נקיים מאוד זאת אומרת שהם לא, בלי נגיעות, בלי אינטרסים, הכל נקי מאוד.
הם מאוד רוחים.
מה? הם, זה עבודת מידות מאוד מאוד חזקה. זה עבודת מידות.
או שהם מתעסקים
עם מה? הם לא מתעסקים עם זה בכלל.
לא, 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 לא. הם מתעסקים, אבל הם עושים את זה בצורה הנכונה לשם שמיים. אני אתן את ההבדל. אני אתן את ההבדל. מה? לא, הם מגיעים, אבל הם לא נופלים. הם לא נופלים שם, איפה שאנחנו נופלים, בחלקים האפורים, הם לא נופלים. בסדר, אני אתן דוגמה. כשבא מישהו, בא מישהו אליי, ושואל אותי שאלה על איזשהו משהו שיש לו, והוא מתלבט לפה ולפה, וזה מושך אותו, וזה מושך אותו, והכל. אני יכול לתת לו עצה, מה אני חושב שנכון, על פי הלכה, על פי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והכל. באיזשהו מקום זה קל לי. למה זה קל לי? כי אני נקי. אני נקי מאינטרסים. אני לא, אין לי נגיעות, כי הרי אני לא ארוויח מזה. נכון? אבל ברגע, אם לי תהיה את אותה התלבטות, אז אני אהיה מאוד מאוד מבולבל, ולא יודע מה לעשות, לכאן או לכאן או לכאן. כי אני לא נקי, בגלל שיש לי את כל האינטרסים. אדם שהוא נקי זה אחד שיכול להסתכל על עצמו מחוץ לעצמו. זאת אומרת ש... בסדר? זה הנקיות שעלה אנחנו מדברים. הוא הצליח עד כדי כך להתעלות ולרומם את המידות שלו. אז החל מדבר על העניין של מידת הנקיות, והוא אומר ככה, הוא אומר, והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם, זה המון עבודה להגיע על שלמות המידה הזאת, כי העבירות הניכרות וידועות קלות הן להישמר מהן, כיוון שרעתם גלויה. כן, מהעבירות הברורות קל לך להיזהר, אך הדקדוק הזה המצטרך לנקיות הוא הקשה יותר, כי הוראת ההיתר מכסה על החטא. וכמו שכתבתי, זאת אומרת, הוראת ההיתר זה מה שאנחנו מתירים לעצמנו. זה לא ממש אסור, זה לא ממש זה. ובסוף, קיצור, אנחנו מאוד מאוד מקילים לעצמנו. הוא מביא את הדוגמה של למשל מה שחזל אמרו, שרובם נכשלים בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע. כולם נכשלים באבק לשון הרע, כי מפני רוב דקותו כל בני אדם נכשלים בו, ומה שהם מכירים אותו. אנשים אפילו לא יודעים שיש בזה בעיה של לשון הרע. טוב, ואמרו זכרונם לברכה, שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה. מי שהיה נקי, נקי באמת, זה דוד המלך. ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל, ארדוף אויביי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. מה שלא שאלו, יושפט עשה וחזקיה, לפי שלא היו מנוקים כל כך. הם לא היו נקיים כמו דוד המלך, ולכן דוד המלך היה יכול לבקש, ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם.
כי לא היה לו ספק שהוא ינצח.
מה? נכון? והוא מה שאמר, הוא עצמו בתוך דבריו, יגמלני השם כצדקי, כבור ידיי ישיב לי. ואמר עוד, וישב השם לי כצדקי כבור ידי לנגד עיניו, והוא הבור והניקיון הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר, כי בך ערוץ גדוד, וגומר, ארדוף אויבי ואשיגם. והוא עצמו אמר עוד, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב. זאת אומרת, לפי איך שהרמח"ל פירש את המדרש הזה, אז חז"ל כן באו לתת לנו איזשהו דירוג. יש פה מי שעדיף ממישהו אחר. ומה שדוד המלך הצליח לבקש, זה בגלל שהוא היה יותר נקי מיושפט, מעשה. ועשה היה יותר נקי מיושפט, ויושפט היה יותר נקי מחזקיהו. ועכשיו לפי זה נבין מה בעצם העניין. דוד המלך, בגלל שהוא היה כל כך נקי, הוא היה מסוגל לומר, ריבונו של עולם, תן לי לעשות את העבודה, ואני מבטיח לך, את הכל אני מנסה לך. זה מה שהוא אומר, כי בך ערוץ גדוד, באלוקי אדלג שור. זה דוד המלך. עשה, אמר, ריבונו של עולם, אני לא מספיק נקי. אני לא יכול. אם אני אעשה את הכל ואני אנצח וזה, אני אחשוב שזה אני. לכן, תן לי לרדוף ואתה תהרוג אותם. יהושפט אמר, אני פחות נקי. אתה תעשה את העבודה, אני אגיד שירה. חזקיהו אמר, אפילו שירה אני לא יכול להגיד. עכשיו, דיברנו על הגמרא הזאת, הזכרת אותה. הגמרא בסנהדרין שאומרת שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך המשיח. והוא לא עשה אותו למלך המשיח כי הוא לא אמר שירה. אתם מבינות מה כתוב כאן? זה לא סתם, אפילו שירה הוא לא היה יכול להגיד.
אז בעצם שילוב של שני הדברים ביחד, ברגע שאתה נקי.
נכון.
ברגע שאתה נקי, אתה יכול בעצם גם להגיד, אני בוטח בהשם, אני אעשה את זה, אבל אני אגיד, הכל בידי השם.
נכון, בדיוק. זאת הייתה הדרגה הגבוהה של דוד המלך. זאת הייתה הדרגה הגבוהה. אני חושב שזאת הכוונה עבד השם. זה הפירוש עבד השם. זה עבד השם אמיתי, זה אחד כזה שכל מה שהוא עושה פה הוא עושה, אבל את הכל הוא מייחס לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לפי ההבנה הזאת מאוד יכול להיות ששני החלקים האלה שדיברנו עליהם זה בכלל לא שתי תקופות שונות. זה אותו הדבר בעצמו. דוד המלך מדבר על אותה תקופה. זאת אומרת, כשדוד המלך אומר, למשל, וית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על כרוב ויעוף, וידע על כנפי רוח, ויראם בשמיים השם, ועליון ייתן קולו, ברד וגחלי אש, וישלח חיצה ויפיצם, וברקים רב ויהומם. למה דוד המלך מתכוון? שמה? שפתאום השמיים נפתחו והייתה התגלות שכינה כמו במעמד הר סיני וקולות וברקים ועשן כבד על ההר? בכלל לא בטוח. הנה המדרש פה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא היה מאיר לדוד המלך בלילות בזיקין וברקים, נכון? וככה הוא ניצח את עמלק, הוא רדף אחריהם בלילה. איך אמרתם? יכול מאוד להיות שמה זה היה הזיקין והברקים האלה? א', יכול להיות שבאמת זה היה לילה עם ברקים. כן, בדיוק אז ירד גשם, ובדיוק אז היו ברקים. ואתם יודעים שברק אחד, ברגע לשנייה אחת, הוא מאיר את כל השטח. וזה בדיוק מה שדוד המלך היה צריך, את השנייה הזאת. לראות בדיוק איפה נמצאים המלך, איפה הם היה זה. ומה שכולם התחבאו, בשנייה אחת הם התגלו. וככה דוד המלך ניצח. אז הנה, הקדוש ברוך הוא ירעם בשמיים השם ועליון ייתן קולו, ברד וגחלי אש, כל הדברים האלה, איפה זה היה? פה, בברק הזה שיצא שם, זה הכל. אבל זאת הייתה הגדולה של דוד המלך, שהוא ידע לראות, בדיוק, בתוך הטבע, בתוך כל דבר ודבר, מאוד, מאוד טריוויאלי, הוא ידע לראות בזה.
מה הוא היה
אומר
על הסופות חול
שלנו? מה? אז אתם בטח שמעתם על זה, על מה שהיה בצוק איתן עם הפלוגה שנכנסה בבוקר, לפנות בוקר. הייתה פלוגה שהייתה צריכה להשתלט על בית בעזה, והם היו צריכים להגיע עוד לפני עלות השחר, עוד כשהיה חשוך. והם התעכבו, הם פשוט התעכבו, ולא יודע בדיוק מה קרה, שמה משהו השתבש, וכשהם התקרבו עם הטנק שלהם, הם כבר ראו שהשמש מתחילה לזרוח. עכשיו, באופן עקרוני, הדבר הזה, זה היה, מבחינתם, זה כמעט מוות בטוח. זאת אומרת, אין, ברגע שרואים אותם, גמרנו. והמפקד סיפר שאין לו מושג איך זה קרה, אבל אמר, פשוט היה ערפל נוראי. ערפל נוראי. אי אפשר היה לראות כלום, אפילו מטר קדימה. וככה הם התקרבו לבית, אף אחד לא היה מסוגל לראות אותם. והם נכנסו והשתלטו וחזרו אחורה, ואז כל הערפל הזה התפוגג. מה זה? זה לא הסיפור של וית שמיים וירד והערפל תחת רגליו? זה לא זה? מה? נכון? עכשיו אותו מלאך שבא ואמר לשאול, פלישתים באו ולכן זה. מי זה היה המלאך הזה? אז אנחנו, כשאנחנו קוראים את זה בפשוטו, אז כן, מה, מלאך מן השמיים, אתם יודעים, מלאך חנצים כזה עם בייגלה על הראש וכנפיים, הוא זה שבא וקרא לשאול. לא! ממש לא! ממש לא! זה איזשהו מישהו שאפילו לא היה לו מושג. ויכול להיות שאותו מישהו בכלל תכנן להגיע חצי שעה אחר כך, ומשום מה הסוס שלו היה ככה באטרף כזה, הוא רץ במהירות, והוא הגיע חצי שעה לפני הזמן, וזה היה בדיוק השנייה שהיה צריך אז לתפוס את שאול. זאת הגדולה של דוד המלך, זאת הגדולה שלו, זה מה שחזל אומרים פה. אוקיי, הנה, תראו דוגמה לזה מהשירה של דבורה. מה רצית להגיד?
לא יודע, זה אני לא יודעת איך להתאים למה שאנחנו אומרים, אבל האמת היא שכל העניינים האלו צריכים לדעת גם לנצל אותם. כאילו הברק שיוצא מהשמיים באותו דקה שאפשר לראות את הכל, זה גם נותן אפשרות לאויב לראות את דוד.
בסדר, נכון.
זה שזה קרה בכיוון אחד ולא בשני הכיוונים.
לא, בסדר, כן.
זה גם...
אני לא יודע מה היו תנאי הקרב. בין דוד לבין זה, יכול שדוד יתחבא והם היו... בסדר. נכון.
מה שקוראים מהטבע, זה לשני הצדדים, זה אותו טבע.
נכון.
אפילו שזה בגזה, זה אותו עניין. הם לא יכולים לראות את האנשים שאולי שם מסביב לבית, וגם מי שמסביב לבית לא יכולים לראות אותם.
לא, זה... את מבינה שעם ציוד ראייה של טנקים זה משהו קצת אחר. אוקיי. כן. לא, אבל לא משנה. זה לא משנה. בסופו של דבר, זה בדיוק ההסתר שבתוך הטבע. בגלל שאת אומרת, הנה, זה תופעת טבע, וזה יכול לעזור לזה, כמו זה יכול לעזור לזה.
אני חושבת שהחלק שמראה שנשמע יותר ניסי, לאחר כשאני אומר שזה יותר...
יותר טבעי.
יותר טבעי. אני חושבת שהגדולה של דוד זה שהוא... הוא נותן את הכוח של השם בחלק השני. מאוד קל להגיד, היה ברקים, זה היה מהשם. היה מלך שהגיע בדיוק באותו רגע, זה היה מהשם. אבל כשאתה הולך עם הגדול ומנצח, זה הרבה יותר קשה.
אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים.
אני חושבת שכולם בטנק הזה אפשר להגיד, וואו, הרפל, זה השם עשה את זה. אבל כשהמטוסים...
נכון, נכון.
זורקים,
זה נכון, נכון.
של ארבע מלאכים, זה יותר...
מה? נכון, נכון. ואני רוצה להגיד לך שמאוד יכול להיות שגם לא היו שם דרקים. זה סתם היה לילה בהיר, כמו ששושנה אמרה. סתם היה לילה בהיר. והלילה הבהיר הזה, את זה חזל הגדירו בתור ברקים. כי ברגע שיש לך לילה בהיר, בדיוק ברגע הנכון, כשאתה צריך לראות את האויב שלך, אז זה כמו ברק.
זה יכול להיות גם כמו שחגית אמר לפניכם, שזה הכל רק... איך שדוד
ראה, בדיוק, איך הרגיש, בדיוק, נכון, 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 אמת, בדיוק, מה שאני רוצה להגיד, שיכול להיות שבעצם הכל מדבר על אותה תקופה, על אותה תקופה, רק זה איך שדוד המלך מרגיש ורואה את הדברים, נכון, אני מסכים, מסכים מאוד, אני אתן לכם דוגמה רק כדי להשלים את זה, משירת דבורה, בכל אופן צריך גם להכניס אותה, זה היה בכותרת, אז צריך להיות.
היה פסוק שהיה ממש תומך.
מה?
בכל אחד, כמה?
בשירת דבורה.
כן.
הנה, אז הבאתי כאן את...
בלמדה.
בשופטים, בפרק ה'.
בקשת.
שופטים פרק ה'. מן שמיים, כן, יש כמה וזה. מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרה. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון תדרכי נפשי עוז, אז הלמו יקווי סוס מדהרות דהרות אביריו. מה?
נחל קישון בבית
שמש. מה? כן, זה לא הרחוב, נחל קישון, כן. בכל אופן, אז מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרא. מה זה היה המלחמה הזאת? הכוכבים נלחמים עם סיסרא. אומר פה הרד"ק, דרך הדרש, כי הכוכבים חיממו אותם, והיו לובשים שריונים, הם לבשו בגד ככה, ברזל כבד, ומרוב חמימות היו נכנסים בנחל קישון להתקרר. היה להם מאוד חם, אז הם הלכו להתקרר לנחל קישון, ושוטפם הנחל. ואז הנחל גרף אותם, שטף אותם. לפיכך סמך פסוק, נחל קישון גרפם, לפסוק מן שמיים נלחם. זה דרך הדרש. ולפי דרך הפשט, לפי שהמלחמה הייתה בערבה אשר על שפת נחל קישון, זה היה על שפת הנחל, היו נכנסים בנחל, הן לברוח, הן לערוך מלחמה עם ישראל, ונכשלו המרכבות כמו במצרים, שאמר ויסר את אופן מרכבותיו, ונפלו הפרשים בנחל, וגרפם הנחל וטבעו, ולא כן היה לישראל, אלא שדרכו הנחל בעוז ועברו בלא שום פגע ונזק. אז לפי דרך הפשט, המלחמה הייתה על שפת הנחל. הייתה על שפת הנחל. ואתם יודעים, כשיש מלחמה, אז יש המון בלגן, והסוסים של הצבא של סיסרא פשוט נפלו לתוך הנחל. נפלו לתוך הנחל, נחל זורם חזק, טבעו בנחל. לעומת זאת, עם ישראל, זה לא קרה להם. זה לא קרה להם. אוקיי. בפרק ד' בספר שופטים, שמה מתואר הקרב, הקרב של ברק ודבורה עם סיסרא. וחיפשתי שם למצוא את הכוכבים שנלחמו עם סיסרא, ולא מצאתי, פשוט לא מצאתי, לא מצאתי. מה כן כתוב שם? תסתכלו בשופטים ד', שופטים פרק ד', פסוק י' ד'. ותאמר דבורה אל ברק, או לפני כן, סליחה, פסוק י' ב', ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. יודעת איפה זה הר תבור, נכון? הר תבור מאוד מאוד גבוה. ויזעק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, מחרוש את הגויים אל נחל קישון. בסדר? ברק נמצא בהר תבור למעלה, סיסרא יחד עם כל הצבא האדיר שלו נמצאים למטה בנחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו. ברק יורד מהר תבור, 10,000 איש יחד איתו יורדים למטה לכיוון הנחל. ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. מה קורה שם? ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב. מה?
ויהום זה הבהיל.
נכון, ויהום הבהיל מהומה גדולה, בלגן שלם. אני לא יודע, סיסרא היה מסתומק גנרל מומחה. אני באמת הייתי נבהל. 10,000 איש עם המנהיג שלהם יורדים מההר למעלה, והם נמצאים למטה. תשמעו, אין פה חוכמות. מי שנמצא למעלה, יש לו יתרון. יש לו יתרון. עכשיו, מהומה גדולה. מספיק שמפקד אחד לא יודע מה המפקד השני עושה. בלגן שלם על שפת הנחל, נחל שזורם חזק. נכון? התוצאה היא מאוד 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 טבעית. מאוד טבעית. ואיך דבורה מתארת את הדבר הזה? מן השמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם. איזה כוכבים, איזה מסילות, איזה. נחל קישון גרפם, הכוכבים באו, זרקו כאלה מין קרני אור, והקרני אור האלה חיממו אותם, והחום איזה. מה חז"ל התכוונו? אני אומר לכם, אני חושב, באמת להסביר את זה, אולי מישהו יגיד שאני כופר ואפיקורס, אבל אני חושב שמאוד יכול להיות שהכוונה היא, מחנה סיסרא נכנס ללחץ אימים, פשוט ללחץ אימים. כל אחד מהם מתחיל להזיע בצורה נוראית בתוך השריון שלו, בלגן אימים, אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם, וזה מביא אותם לכיוון הנחל. לא יודע, היה שם בלגן, זה ברור, אבל כל כך היה קל להסביר את זה בתור ניצחון טבעי של ברק והאנשים שלו, נכון? כל כך קל, הוא יורד מלמעלה, יש לו את כל היתרון. ותראו איך דבורה אומרת את זה. זה מה שדוד המלך עושה. זאת המעלה של דוד, בזה שהוא מסוגל לראות את הדברים הכי טבעיים ולומר, הנה, פה הקדוש ברוך הוא מתגלה. מה? אסופות חול. נכון, ופה לראות את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הגדול. בקיצור, מגדול ומגדיל ותפילת חנה, נכון? אלה שני הדברים שעוד נשארו לנו. תסתכלו בילקוט שמעוני, כתוב אחד אומר מגדיל וכתוב אחד אומר מגדול, מקור וב. רבי יהודה אמר, לפי שאין ישועתה של אומה זו באה בת אחת, אלא מגדלת והולכת. אומה הוא מגדול שנעשה למלך המשיח כמגדל גדול, שנאמר מגדל עוז, שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. אין ישועתה של אומה זו באה בבת אחת, אלא מגדלת והולכת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא מגדיל, ואחרי זה, אחרי זה, עם ישראל נהיה מגדול. מגדיל זה כאשר כמו אבא וילד, אבא ובן. האבא יותר אקטיבי, נכון? האבא מוליך את הילד, וככל שהילד גדל, אז הוא נהיה יותר עומד בזכות עצמו. זה ההבדל בין מגדיל לבין מגדול. ודוד המלך, אני חושב, אצלו, מה שהוא אומר פה במזמור הזה, זה בעצם את ההכרה הזאת. כשהילד יודע להגיד לאבא שלו, זה שאני היום עומד על הרגליים, זה בזכותך, כי אתה זה שהולכת אותי, ואתה זה שמוליך אותי, זה הדבר הגדול ביותר שיש.
אז למה זה מגדיל?
מה? אז לכן, פעם אחת מגדיל, ופעם אחת מגדול. דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. אחד משלים את השני. יש פה מגדיל שנהפך למגדול. אבל בזמן שהוא מגדול, הוא זוכר את המגדיל. וזה דרך הניצחונות הטבעיים של דוד המלך. כל ניצחונות והנה דוד המלך מסוגל לדרוך את הקשת, מסוגל לרוץ ולרדוף והכל. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה זה שהגדלת אותי. אתה זה שהגדלת אותי, לא רק שאתה הגדלת אותי, אתה מגדיל אותי עכשיו. עכשיו כל רגע ורגע אני רואה במה שאני עושה את ההתגלות שלך. בסדר? זה מגדיל וזה מגדול, וזה מה שאבוד רם אומר, אני חושב שבשבת אנחנו אומרים מגדול ישועת מלכו, כי שבת הוא גדול. שבת זה יום של יותר גילוי שכינה, יותר התרוממות, יותר התבוננות, יותר להעמיק, אז אתה יכול יותר לראות את ה, את ה, את הגדולה של הדברים. אז רואים את זה יותר. טוב, איך זה קשור לתפילת חנה? הסיום של תפילת חנה מהו? חנה מסיימת ואומרת בסוף, השם ידי נפשי ארץ. נכון, את זה לא למדו בעל פה. תמיד בבתי ספר לימדו את שירת דבורה בעל פה. גם תפילת חנה, כן?
אני לא זוכר. בגיל שלנו, כן.
כן?
זה רק זכותי.
הידרדרנו, נו. השם יחת ומריביו עליו. בשמיים ירעם השם ידי נפשי ארץ, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. על מי חנה מדברת? עוד לא היו מלכים, עוד לא היה שום דבר. בסדר? שמואל א', פרק ב', פסוק י'. השם ידין אפסי ארץ ויתן עוז למקו וירם קרן משיחו. על מי חנה מדברת? עוד אין מלך, עוד אין משיח, עוד אין שום דבר. מה?
השם המלך.
כן, השם ידין אפסי ארץ ויתן עוז למלכו. אז למי הכוונה? הבן של חנה היה שמואל. בוודאי שמואל היה זה שהמליך את שאול ומשך את דוד למלך, נכון? אז כשחנה אומרת פה ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, מה בעצם היא אומרת? מה? היא מדברת על שמואל, שהוא זה שימליך וימשך. אבל ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, זה לא ששמואל ייתן עוז למלכו, אלא הקדוש ברוך הוא ייתן עוז למלכו. ולמה? כי כשחנה מתפללת על הבן הזה, התפילה של חנה היא לא רק על הבן הפרטי שלה, אלא מה? ודאי, היא מקדישה אותו להשם, והיא מבינה, זה הרי היה ברוח הקודש, היא מבינה ששמואל הזה הולך בעצם להתחיל את כל המלכות בעם ישראל. הוא זה שהתחיל את מלכות שאול, ואחרי זה את מלכות דוד, כל בית דוד. זה התחיל עם שמואל. והיא מתפללת, אחרי כל מה שהיא אמרה, אתם זוכרות מה שראינו שמקביל לשירה של דוד. מה בעצם היא אומרת? היא אומרת, כל מי שחושב שפה בעולם אנחנו אלה שקובעים ואנחנו אלה שעושים, שידע, השם מוריש ומעשיר, השם משפיל ומרומם, הקדוש ברוך הוא זה שקובע, הוא זה שקובע, אין צור כאלוקנו. היא אומרת את הדבר הזה. זאת המלכות שהיא רוצה לראות. זאת המלכות שהיא רוצה שיצא מהבן שלה. מלך כזה שידע להכיר בכל מה שהיא אמרה קודם. בזה שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג את העולם. דוד המלך עכשיו אומר את השירה שלו. וכשהוא מסיים את השירה הוא אומר מגדול או מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזורע עוד עולם. דוד המלך אומר מה שחנה התפללה מתקיים אצלי לדוד ולזורע עוד עולם. אל הנער הזה התפללתי. כשחנה אמרה אל הנער הזה התפללתי, אל הנער וכל מה שיוצא ממנו, הנה זה כאן. זה כאן. בסדר? זה החיבור שדוד המלך מחבר. אנחנו נזכה בעזרת השם למלכות הזאת. נגיע לזה. יישר כוח. לא, אין. בסדר גמור, בסדר גמור. לא, זה שעה מיוחדת, בכל מקרה. איפה ה...